השיעור שלנו היום במילות הראייה, אנחנו ביום חמישי, ב' בשבט, חודש חדש, חודש שמתחיל עם סימני אביב, חודש שמתחיל קצת להיות חם, באמת הודו להשם כי טוב, קצת אפשרנו ביומיים האלה, שהשמש ככה במלוא עוזה מחממת את עצמותינו, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים, כך כתוב בפסוק. אז נו, ברוך השם, אנחנו התחלנו את חודש שבט, כבר אמרנו את זה, הזכרנו את זה, שבאמת יהיה לנו חודש שבשרות טובות, ושיהיה לנו רק טוב, לנו וכל עם ישראל, השוק שלנו יהיה מוקדש, תהיינו נשמת השמות המוזכרים על הלוח, השוק יהיה לילוי נשמתם, זה הסבא של תלמידנו, חברנו אלעד, אמרני, שאריך ימים בתור ובנימין, ולילוי נשמת של אישה, שרה בת הרב החיים, ושל הסבתא של חברנו יוסף חדד, שאם אני לא טועה ה-30 צריך להיות בשבוע הבא. אז השיעור יהיה לילוי נשמתה ולרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
כל אחד לפי מה שהוא זקוק ומה שהוא צריך. השיעור שלנו היום מתחיל באות ד', אנחנו מתחילים באות ד' לפי הסדר של הרב, שכתב את ספרו מידות הראייה, אם שמתם לב, בטח כבר שמתם לב, שהוא מסודר על סדר של אותיות א' ב', ובכל אות ואות הרב כתב על מידה מסוימת שיש לפי מחשבתו העמוקה, היסודית, הרחבה. לכתוב, יש הרבה אפשרויות לכתוב על כל מיני מידות שמתחילות באותיות א' ב'. הרב בחר קודם כל בנושא שנקרא דבקות. אנחנו בשיעור אמונה דיברנו על מושג הדבקות, מה זה להידבק בשם, אז אני לא רוצה להרבב את התחומים, אבל אולי כן יהיו ממשקים, יהיו נגיעות, שקשורות, כי מדברים בסופו של דבר על אותו רעיון. אנחנו כמו שמכירים במציאות החיים, יש לי דבר מסוים וכל אחד מתבונן בו בזווית שונה, אז כל אחד מתאר את מה שהוא ראה מזווית הראייה שלו. אבל כולם מתארים את אותו דבר. כלומר, אין שוני בתיאור. לדוגמה, שלושה אנשים עומדים מול ציור, זה עומד מצד ימין, זה עומד מצד שמאל, זה עומד באמצע, אז כולם ידברו על הציור. אף אחד לא ידבר עכשיו בתיאור של מה שהוא רואה מולו, הדברים שלו נמצאים שם. אם אנחנו מדברים עכשיו על דבקות, אז אנחנו מדברים מה שיהיה צמוד לדברי הרב, כן יהיו דברים שנזכיר מהשיעור בשיעורי אמונה, שאנחנו יש לנו בימים ראשון ושני, אולי קרובים ודומים. אבל באמת, באמת מצד הרעיון של לדבר לפני שניכנס לנושא של הדבקות, בשביל מה בעצם צריך דבקות? מה הרעיון של הדבקות?
הדבקות.
מאיפה זה בא? מאיפה הצורך הזה? הרי כבר אמרנו, זה כן קשור לשיעור באמונה, המילה דבקות באה משורש המילה דבק. כלומר, דבר שמחבר בין צדדים שהם היו נפרדים לפני כן. מילה, יש משהו המדבק, אני אולי רוצה ללכת, אם אני רוצה לדבר על דבקות, אני אלך דווקא על מושגים שהם אנושיים, מושגים שהם מחיי היומיום, ובעזרת השם אני מברך אתכם, שכל אחד ואחד ימצא מכם, את זיווגו הנכון, הראוי לו, מהר, בלי הרבה תסבוכות, בזמן הנכון. כן, אז לגבי איש באישה, אנחנו יודעים שהתורה אומרת מפורש בספר בראשית, כן, בדבק באשתו. כלומר, יש פה איזה מין מציאות מסוימת שאני רוצה להזגיד יעד, תכלית של החיי הנישואית. אנחנו הרי גם לומדים את זה בתחום אחר, נכון? בנושא של בית, חינוך ומשפחה, המטרה המרכזית היא למעשה יצירה חדשה. ודבק באשתו, כתוצאה מזה, והיו לבשר אחד. אבל יש יצירה שלא הייתה קודם. אז אם אנחנו מתבונים על מטרת הדבקות, אנחנו מדברים על הרעיון של תפיסת עולם שעניינה, מגמתה, חשיבתה, תכליתה, יצירה חדשה. אם ניכנס עכשיו למושג דבקות, מתוך מחשבה והבנה והפנמה, שמדובר על יצירה חדשה שלא הייתה מקודם, ואומר שבכל רגע ורגע, שהאדם דבק, כרגע לא נגדיר במה הוא דבק, צריכה להיות מה? לא שמעתי. אני עכשיו נדבק, אז כתוצאה מזה, מה צריך להיות כל הזמן? איך? קשר, עוד. לא נדבר כרגע על הגדרה של נושא. אני עכשיו עוד נדבק.
שאתה דביק.
ממשהו, עוד מה צריך להיות כמובן שיהיה? איך, הרגשה, מה עוד?
לידו.
לא, לא ביחד.
לידו.
לידו, עוד? מחשבה, עוד? מה התכלית של הדבקות?
לגרב.
לא, כמובן, כן, אבל מה עוד? אמרנו, תזכרו בפסוק. והיו מה? לבשר אחד, כלומר צריכה, אם יש דבקות צריך להיות כל מה? איך? אחד, עוד? מה רבע? יצירה חדשה. כלומר, מטרת הדבקות אמרנו והיו לבשר אחד, כלומר, יש פה מציאות שכל הזמן מתפתחת. כל הזמן מייצרת, כל הזמן יש מה? חידוש, התחדשות, כל רגע ורגע. זה אחד מהסימנים של דבקות אמיתית, שאתה כל הזמן מתחדש. אם אנחנו עכשיו ניגש ונרד, או נעלה, ונתמקד בנושאים רוחניים, נאמר שאדם שהוא רוצה להידבק בשם, צריך ליצור כל רגע ורגע, בזמן הדבקות בוודאי, כל רגע ורגע מתחדשת אצלו מגמה יותר נעלית, יותר עמוקה, יותר רחבה, אבל לא יכול להיות דבק בשם באותו מקום. צריך כל הזמן להתקדם. זה דבקות, ויצר, יש יצירה, והיו לבצר אחד, יש משהו חדש שלא היה מקודם. וגם המשהו החדש הזה, במקרה שהבאנו בדוגמת הילד שנולד מדבק באשתו, הילד הזה מה קורה לו כל הזמן? Okay. תסתכלו על עצמכם. הייתם פעם עוברים ברכב. ברוך השם, היום כל אחד, גובה כזה או אחר, התפתחתם. ואתם ממשיכים להיפתח, ואתם ממשיכים להיפתח כל החיים. כלומר, אין מציאות של עמידה במקום. יש התפתחות שהיא התפתחות איטית, יש התפתחות שהיא התפתחות איטית מאוד, אבל היא מתפתחת, היא לא יכולה להישאר במקום. זה משמעות הדבקות. הדבקות היא עניינה התקדמות קבועה והתמדה, כל אחד לפי יכולותיו, כל אחד לפי מגמותיו, כל אחד לפי המעשים שהוא פועל, חושב, רוצה, אבל הוא חייב להיות כל הזמן במגמת התקדמות. כי אם לא, הדבק הזה נחלש. החיבור הזה לא מחזיק מעמד. אז בפן הגופני שלו אולי כן, אבל בפן הפנימי, התכני, המהותי, הנפשי, הוא הולך לאחור. אז הדבק הוא דבק שהוא מבחוץ. אנחנו קורא לנו ואנחנו נפגשים היום בפרט שיש מוצרים שרבים רבים מאיתנו משתמשים כי זה השוק, הוא מוצף, הרבה דברים שמגיעים מסין, ואדם שקונה מוצר שהוא קונה בסין, בדרך כלל הוא יודע שזה למועד מוגבל. כלומר, סכנתו קרובה לבוא. כי סוג החומרים שהם משתמשים, או סוג הדברים שהם משתמשים, הם זולים. ולכן סביר להניח שיחסית למוצרים יקרים יותר, הוא יהיה לא שמיש בתקופות קצרות יותר. אז הדבק, כל היצירה הזו, יצירה שהיא חלשה, היא מוחלשת מראש. לכן אומר, הרעיון של דבקות, אומר שיש פה קו דק מאוד. במילה דבקות אנחנו מוצאים גם את המילה דק. יש קו דק מאוד במילה דבקות, ברעיון של הדבקות, כן? ביכולת של הדבקות הזו להישמר או חד ושלום לחדול. ואני מדבר בכוונה עד כדי לחדול. אין מצב של דבק ביניים. זה של דבק ביניים, החיבור כל כך חלש שכל נגיעה קטנה יכולה להפריד בין החלקים. ובמציאות החיים כולנו יודעים שאם הדבקנו משהו לא טוב, אפילו לקחו את הדבק המהיר הזה ושמים בשני חלקים, לא שמים מספיק טוב, לא ניקו את השטח טוב, לא פעלו נכון, זה נראה, זה דבוק, ואתה מרים אותו, אופ, זהו, נשבר. ממילא, אנחנו נצליח לתוך הנושא הזה של דבקות בדברי הרב, צריכים תמיד ככה לשים את זה במרכז המצח, בפרונט, את הידיעה שמדובר כל הזמן על צורך ליצור התקדמות, ליצור מהלכי התפתחות, ליזום מהלכים, מגמות של הסתכלות תמידית על קצב ההתקדמות, על איכות ההתקדמות, אבל שהמילה התקדמות תהיה בראש החנית, בראש המהלך. אני חייב להתקדם, להבין שבלי ההתקדמות אני מאבד את הדבקות. בסדר? אז עכשיו ניכנס לדברי הרב, נקרא בפנים. אומר הרב בדבקות עוד א', מלמדת היא לנו החוכמה האלוהית את המידות, את הספירות האלוהיות, כדי לדעת שבמידותיו של הקדוש ברוך הוא אנו צריכים להידבק. תראו, פה הרב מכניס אותנו לתורת הנסתר בכמה שורות, ובאמת אני מאוד אתקשה להסביר את דברי הרב, כי אני לא מבין בזה. אני רק אשתדל קצת, כי שאלתי, התעניינתי, אנשים שמבינים הרבה בזה, שיתנו לי קצת ככה כמה משפטים, אולי אני אגיד דברים שאני בעצמי לא מבין. אז אני אשתדל להסביר קצת מדברי הרב זצ"ל. יש גדר בהלכה, הובא בגמרא, שאין דבר שבקדושה פחות מ-10. נכון? מניין, כמה זה? 10. 10 שאכלו יחדיו משנים בברכת המזון את הזימון. ברוך אלוהינו שאכלנו משלו. 3 שאכלו, ברוך שאכלנו משלו. לא הבנתי, אכלנו את אותה סעודה, ישבנו באותו מקום, אכלנו את אותם מעדני מלך מטובו של הקדוש ברוך הוא, ולמה? בגלל שאנחנו 3, אנחנו לא מזכירים מעין בא כל הטוב הזה. וכי כשאנחנו אוכלים ב3, אז הסלטים והעוף והבשר והדג והמרק לא בא מהקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים ברוך אתה, אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוהינו, ברור לנו. למה אנחנו משמיטים ב3 ולא אומרים ברוך אלוהינו שאכלנו משלו דווקא ב10? לא אומרים ברוך אלוהינו שאכלנו משלו, ולפני כן ב3 הוא לא אלוהינו, הוא לא ברוך. מה העניין? מה השולי? אלא אומרת הגמרא, וככה מופיע גם במשנה, שהמושג של 10, ויש משניות, מתשימו אולי פרק 5 כולו, רובו, הולכים אחר, במסכת אבות אומר 10 ניסיונות נתעשה אברהם, 10 ניסים נעזרו להם לישראל, 10 ניסים היו במקדש, כן, כל הזמן 10. מה הרעיון הזה של 10? 10 אנשים זה מניין, במניין רק מותר, אפשר להגיד קדושה וקדיש רק ב10. מה המיוחדות הזו של 10? מה קרה עם 10? הרי אנחנו יודעים שגם השביעיות, מספר 7 הוא מספר יפה, כל השביעים חביבים, כן? שבת, 7, שמיטה, 7, כן? יש הרבה דברים שקשורים למספר 7, כתבו על זה רבים וחכמים וגדולים, כן? בעם ישראל, המספר 7, מספר 8, המהר"ל מדגיש על החשיבות שלו שהוא מעל 7, כן? והשבע זה הטבע, והטבע, כן? תורות שלמות, דפים שלמים, הרבה דיו, כן? נכתב על הספרה 7. אבל מה הבעיה? למה דווקא 10? מה מיוחד ב10? אני מנסה ככה לעכל מה שאמרו לי, אז אני... תראו, כשאנחנו מדברים על שלמות, על מבנה שלם, ואני רוצה להגדיר אותו, אני מחפש מכנה משותף לכל חלקי המבנה. אם ניקח דוגמה בית, זה בית. מה שאני אומר בית, אני לא צריך עכשיו להגדיר את כל הפרטים שיש בתוך הבית. הבית כולל בתוכו את כל מה שיש בתוכו, כל הפרטים ופרטי הפרטים, אני קורא לזה בית. שם כולל. בסדר? אוקיי, הגדרה כוללת. בואו נסתכל רגע. כשאני אומר את המילה ספירה, מה אני שומע בפנים? איזה שורש?
ספר.
איך?
ספר,
לספור, מספרים. עוד? אתן לכם רמז, תנסו לנקד את השורש בניקוד שונה.
ספיר?
ספיר, יפה, משהו יקר. עוד?
ספר.
יפה, ספר. עוד?
סיפור.
איך? סיפור, יפה. חבר'ה, משנה ראשונה, בספר יצירה, פה רץ ככה בכיתה, מדהים. קב ברוך הוא בלמד בית נתיבות חוכמה, קב ברוך הוא ברא את העולם בספר ספר וסיפור. לא מבין, אני רק מדקלם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מספרים, מה מספרי היסוד שיש במספרים? זה מתחיל בחשבון, חבר'ה, לא להיבהל, מה? אפס, לא עובר אחד, אפס, נכון? ואיפה זה מסתיים? בתשע. זהו. כבר מי אפס עד תשע? אלה מספרי היסוד. אמת? בסדר? לאחר מכן, כל מספר שאני אכתוב, במה אני משתמש? באפס עד תשע. אין לי מספרים אחרים. כלומר, המספרים הללו של אפס עד תשע, הם הקיום של כל תורת המספרים. אמת? זה נכון, זה מוסכם. זה דבר שהוא מוסכמה ידועה. כן? כמה מספרים יש לי מאפס עד תשע?
עשר.
כי האפס היא גם ספרה. זאת אומרת, שאני מסתכל על מבנה שהוא אמור להיות שלם, כלומר הוא כולל את הכל, כי כל המספרים בעולם, אני אשתמש עדיין תמיד מ-0 עד 9, יש לי 10 ספרות. נכון? זאת אומרת, שאם אני מחפש לראות על דבר שהוא שלם, בהגדרה, שהוא כולל את הכל, זה הבית, הוא כולל את כל פרטי הפרטים וכל הצורות וכל האפשרויות שיש בתוכו, ואני קורא לו בית, שאני אומר מספר, אני אומר שצריך להיות מספר של מבנה שהוא שלם, שהוא כולל בתוכו את כל האפשרויות שבעולם של מספרים. אמת? מה הם? 0-9. לא קידומת, מ-0 עד 9. אתה אומר שאני אדבר על 10 ספרות. נורא נורא מעניין ודומה ספירה, מה שפה הרב הזכיר, ספירות, כן? למספרים. ונכון אמרתם, שורש של סמך פה ורש זה מספר, זה סיפור, זה ספיר. ספיר יביא לי יקרה, משהו יקר. אומרת, אומר הרב, שעל פי תורת הנסתר, הקדוש ברוך הוא ברא הרי את העולם כשהוא שלם, מושלם, מבנה אחד, עולם, שכולל את כל מה שיש בתוכו. ואם כן, אנחנו כבני אדם, משתמשים בעולם הזה לטובתנו, להנאתנו, לצרכנו, על פי בסיס של מבנה מסוים שנקבע על ידי הבורא. כל היש שמסביבנו צריך להיות מורכב אם כן באותה צורה של מבנה. אנחנו מגלים את זה היום בחוכמת המדע, קוראים לזה אטומים, קוראים לזה כל מיני שמות, שלמעשה פתאום רואים שהכל מורכב בתוך הפנימיות שלו, באותה צורה של מבנה. אלא בזה יש כך וכך, וזה מספר אחר, ולכן זה משנה את הצורה שלו, צבע שלו. אבל הבסיס של כל הבריאה כולה, היא מושתתת על מה? על אותם יסודות, אטומים. הכל אותו דבר. עד כאן ברור? האמת היא שאני כבר כאן לא הבנתי, אבל טוב, אני אשתדל להמשיך לפי מה שהסבירו. אם כן, מה יוצא לנו? כשמדברים בתורת הנסתר, קוראים לזה ספירות. עכשיו נתקדם עוד שלב. אם אני סופר משהו, אני מתחיל במספר מסוים, ומסיים מתי? כשנגמר לי מה שאני סופר. נכון? אמת? זאת אומרת, כשאני מדבר על מספר, אני מדבר על דבר שהוא מה? מסתיים מתישהו. זה יכול להיות טריליון, אבל הוא מסתיים. אז אם אני אומר שיש דבר שהוא מסתיים, במילים אחרות מה אני אומר? שאני עוסק בדבר שהוא מוגבל. הוא נגמר מתישהו. אם כן, כשאני מדבר על ספירות, אני מדבר על משהו מוגבל. וכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, כך אומר הרב, מלמד אותי לנו החוכמה האלוהית את המידות, אומר הרב, המידות מה זה? כנגדם יש את הספירות. בואו נקרא את המשפט. מלמדתי לנו החוכמה האלוהית את המידות, את הספירות האלוהיות, כדי לדעת שבמידותיו של הקדוש ברוך הוא אנו צריכים להידבק. כלומר, אומר הרב פה, שהמידות שאנחנו מדברים עליהן, כן, אם התחלנו מידת אהבה, ועברנו ממידה למידה, ועכשיו באות ד', אומר הרב שהמידות שאנחנו אמורים להתנהג בהן, בעולם הזה, הם אלו שמהווים את הדבק שאנחנו מדברים עליו. כלומר, את הדבק האיכותי, הנכון, המהותי, להידבק. יש כנגדם פעולה אנרגטית. יש משהו שמשם הם שואבים את כוחם. זה במובן הרוחני והם נקראים ספירות. אוקיי? כלומר, יש מידות, ולכן כשהתורה או כשחזל מביאים במדרש, בגמרא, שאם יש לי מצווה להידבק בשם, ואני לא יכול להידבק בשם, כי אני אדם, בשר, מוגבל והוא לא, אז איפה אני נדבק? זה דיברנו בשיעור אמונה. אז איך אני כן יכול לפחות משהו עדו? הגמרא וחזל אומרים, תדמה לו. ומה, אני דומה לו, הוא רחום, אתה רחום, הוא חנון, אתה חנון. אם ניקח את זה עכשיו במובן של דוגמה למידות וספירות, אז אם הוא עושה חסד, תעשה אתה חסד. יש ספירה שנקראת חסד. כלומר, לא כל מידה אנחנו יכולים מיד, בלי להעמיק, לחבר אותה להנהגות של האדם במידותיו ותכונותיו. אבל לפי דברי הרב, לכולם, כל ההתנהגויות, כל התכונות של בני האדם, יש איפה? שורש בספירות. עד כאן ברור? אבל בוא נראה את הדברים של הרב בפנים ככה, ונוכל להסביר. כלומר, למעשה, מלמדת היא לנו החוכמה האלוהית, שזה תורת הנסתר, את המידות. את הספירות האלוהיות, כלומר, תורת הנסתר למעשה עוסקת בעיקר בספירות. עכשיו, למה נקרא גם ספיר? כי זה דבר יקר. העולם הזה הוא דבר יקר, יקר מאוד. כן? יש ספיר ויש יעלום, באבנים יקרות. לכן ספיר זה מילה נרדפת לפי ספר יצירה, כן? דוגמה על הספירות. העולם, צורת הבריאה שלו, צורת העומק שלו, צורת המבנה שלו. זה נקרא עולם שלם. מה זה נקרא עולם שלם? כל מה שיש בו 10 מספרים. מ-0 עד 9, זה שלמות. כי אחר כך כל מה שלא יהיה, אני שואב מה-0 עד 9. אמת? לכן יש 10 ספירות בקבלה. הכל בנוי ומושתת על יסוד של 10 ספירות. מכתר, מכירים את זה? תעזרו לי, כי אני לא בטוח שאני זוכר. כתר, אחר כך, חוכמה, אחר כך, אתם יודעים, מכירים קצת? לא, אתם צריכים לקרוא. מה דף, טוב, מה? לא, 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 זה משהו אחר. זה, יש לנו כתר וחוכמה ובינה, אחר כך יש לנו את חוכמה, סליחה, חסד, וגבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות, 10 הגדרות של ספירות, כלומר דבר ספור, דבר מוגבל. כי אם אני יכול לספר אותו, מה הוא? הוא מוגבל. אז למרות שזה דברים רוחניים, ובאמת אנחנו לא, אני לא מבין בזה, אבל אם אני אומר שזה דבר כרוחני וזה, אבל ביום וזה מספר, זה מוגבל, איך יכול להיות מוגבל? דברים המקורות רוחניים, כן, לא כי זה נברא. ובכך הוא ברא את זה, זה לא יכול להיות הוא, זה יכול להיות משהו שיש לו גבול. לכן כשאני אומר שאני יכול לספור משהו, זה מי עד, יש לו התחלה ויש לו סוף. אז זה לא האינסוף, זה צורת ביטוי, גילוי של האינסוף. לנו, לכן הוא חייב להיות מוגבל, מוגבל מאיזה בחינה? שלנו, כי אנחנו לא מבינים, אז זה מוגבל. ממילא אומר הרב שכל תורת הנסתר כולה עוסקת בספירות, 10 ספירות הללו, שמה זה? אלו מידות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אתם זוכרים פעם אמרנו שהאדם הוא עולם קטן. כן, אדם, זה מובא בחז"ל, אדם עולם קטן, אדם עולם שלם. למה? כי אם אמרנו שכל הבריאה כולה היא 10 ספירות, אז איך אנחנו בנויים על איזה בסיס? לא שמעתי. הבסיס שלנו גם 10 ספירות. כי אנחנו נקראים מבנה שלם. יש לנו ראש, יש לנו רגליים. אנחנו מבנה שלם. יש לנו את כל האיברים. אז אם אנחנו מבנה שלם, יש בנו מה? 10 ספירות. לכן אומרים, ככה הסבירו לי, שבראש זה הכתר, והחוכמה והבינה שזה המוח, ואחר מכן יש לנו את הגוף, יש לנו יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל, ואת המלכות, יסוד המלכות, כן? וסך הכל יש לנו 10 ספירות בגוף האדם. כלומר, במובן הכולל, הוא נקרא איך? בן אדם, שימון, דני, כן? אבל זה מבוסס על 10 ספירות, כן? שככה כל הבריאה כולה מובנית. אם כן, תכונות הנפש שיש לכל אחד ואחד, איפה הם, איך הן בנויות, איך הן מורגבות? גם כן מ-10 ספירות. כלומר, מידות משמעותם דבר מדוד, דבר שהוא ספור, דבר שהוא ידוע. לכן המשיך הרב ואומר שבמידות הללו של האדם, בתכונות הנפש שלו, כביכול הקדוש ברוך הוא מתלבש. כלומר, מה זה מתלבש? הוא נגלה אלינו. כן? אנחנו מוצאים לפעמים גם בתורה, וזה לא נדבר ברחבה עכשיו, אני נזכיר בהערת אגב, שכתוב, ויחר אפו. הקדוש ברוך הוא כועס. זה מידת הכעס. האם מידת הכעס שלי שווה זהה לויחר אפו של הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. כי זו הגדרה לנו אנושית, כדי שנבין מה הכוונה. כלומר, מידת הדין היא זאת שפעלה. היא זאת שהתגברה, היא זאת שהובילה, היא זאת שהוליכה את המהלכים בעולם. אוקיי? הבנו קצת, אני בטוח שהבנתם יותר ממני, אני השתדלתי לדקלם, להסביר מה שאמרו לי. אם כן אומר הרב, למה זה חשוב לנו לדעת? כדי לדעת שבמידותיו של הקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים להידבק, כלומר, אנחנו צריכים להתמקד. יש פה חובת התמקדות, אומר הרב. ומה חובת ההתמקדות? התמקדות של תורת הסוד היא עיסוק בספירות, בעולמות, במבנים השונים, איך הם נראים, במובן הרוחני, במובן המופשט וכמה ששכל אדם יכול להגיע, ומה המטרה שלהם? מתוך הזיהוי, מתוך ההיכרות של דבר, אתה מתפעל ממנו. מתפעל. פתאום אתה רואה את החוכמה, את עדינות המעשה, את החיבורים המדהימים, את ההסתכלות על כל פרט ופרט, בלי לפספס דבר. אתה מתפעל מהיוצרן. אתה מסתכל על מכשיר, אתה אומר, תשמע, איזה יופי, לא שכחו פה שום דבר. לפעמים אנחנו רואים כל מיני מוצרים שמייצרים, ולא בדיוק שמו לב לגימור, ופה לא שמו לב בדיוק לצבע, ופה לא כל כך השכיחו על זה. אתה מסתכל על העולם, אתה מסתכל על הכל, אתה אומר, תשמע, לא שכחו פה שום דבר, הכל מושלם. אז אתה מתפעל מהיצרן. ההתפעלות הזו מהיצרן מביאה אותך להתרגשות. ההתרגשות הזו אמורה להביא אותך למה? להכרת טובה, תודה, הערכה כלפי היצרן. ממילא, מה אתה רוצה לעשות? להשתמש במה שהוא עשה. אם אנחנו נעמיד בפנינו שתי צלחות שהגיעו עם אותו צבע, אותה צורה, אותו מבנה, אחת ממקום שידוע בייצור מדוקדק, והשנייה נראית דומה מאוד, אבל הגימור שלה לא נעים למגע, אנחנו נעדיף את הכלי נעים המגע.
ברור.
למרות שהם נראים אותו דבר. כי אני מרגיש יותר נעים, אני מרגיש יותר קרבה, אני מרגיש יותר נוח, נכון, להשתמש במה שבאמת נראה יותר מושלם. ממילא אומר הרב, זה המידות שלנו. המידות שלנו, הם מביאים אותנו לדבקות בשם. כן, בואו נחזור לתחילת השיעור שהזכרתי, שדבקות כזו מחייבת מה? יצירה מתחדשת, אי אפשר לאדם לסמוך על מידותיו של אתמול ולהגיד יהיה בסדר אם אתמול הייתי בסדר. צריך שוב פעם היום. כלומר, אם לא תהיה התקדמות קבועה בעבודת המידות של האדם על הטעון שיפור, הדבקות הזו הולכת ונחלשת עד שהיא נשמטת ואדם גם יכול להתגאות. אדם גם יגיע לכעס. במקומות כאלה שיש כעס וגאווה, מה אין שם? אין דבקות בשם. קדוש ברוך הוא עוזב אותך. לא, הוא לא שהוא עוזב אותך לחלוטין, אלא הוא מכסה את עצמו ממך. אתה לא רואה אותו. כשאדם מרגיש בתחושה שכאילו הקדוש ברוך הוא לא איתו, מכאן ואילך, איך אומרים? הריצה אל השאול תוכה. אדם רץ אל השאול של תאוותיו. כי הוא אומר, די, גמרנו, הקדוש ברוך הוא עזב אותי, לא רוצה אותי, וכו' וכו'. האשמה נפלה לקדוש ברוך הוא, שימו לב איזה מעבר חד, כן? הוא השם, עכשיו אני עושה מה שאני רוצה. במילה, אנחנו רואים את כמה הצורך להבין שהמידות שלנו חייבות להשתכלל באופן קבוע, הם היסוד והבסיס לדבקות אמיתית בשם. דבקות אמיתית משמעותה יצירה קבועה. התקדמות בלתי פוסקת. זה לא עוד פעם, לא להיבהל. יש אחד שהתקדם שני צעדים, אחד צעד, אחד פסיעה. אבל חייבים להתקדם. אי אפשר להישאר באותו מקום, כמו אתמול. פעם הזכרתי בדברי בעל התניא, אני חושב, שאמר שאם היום שלך נראה כמו אתמול, אין שום שינוי. לא התקדמת בשום דבר, לא במידות, לא בהתנהגות, לא ברוחניות. אבל בשביל מה דרך אתה מחר? אתה מבזבז את היום. חבל. אתה השקעה לא טובה. אני משקיע בך, אני מצפה להרוויח ממך משהו. אני אם אתמול והיום אתה אותו דבר, ושמעת לך גם את המחר שתעשה אותו דבר. אתה מראה, עזוב, בוא נסיים היום, נגמר. אנחנו לא מצווים להיות רובוטים, אנחנו לא מצווים להיות מין מכשיר כזה שמבצע את אותו דבר כל יום, 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 בלי להתקדם, בלי לעשות שינוי לטובה, מחר. זה הרעיון הכללי שאומר רב פה בפתיחה הנושא של הדבקות. חייבת להיות כל הזמן שאיפה. במטרה מובהקת, מגמת התעלות, מגמת התקדמות. קדימה יסתער. לא יכולים להישאר כל הזמן במגננה. אי אפשר להישאר כל הזמן באותו מקום. צריך כל הזמן לרוץ קדימה. ריצה קלה, ריצה מהירה, ריצת מרתון. ואתם יודעים מה עושה רץ מרתון חכם. מי שיודע? שהוא בהתחלה רץ לאט. והקצב שלו הוא קבוע. הקצב הוא כל הזמן קבוע. הוא לא מוריד. אם הוא מחליט לרוץ באיטיות, הוא ירוץ באיטיות. אם הוא רוצה להגביר קצב, הוא יגביר קצב, שאותו קצב יישאר מאותו רגע והלאה. הוא לא עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד. הוא יסיים את המסלול, לא טוב. אנשים שניצחו במרתונים, החוכמה שלהם הייתה לשמור על התקדמות קבועה, מתוכננת, ולא בספרינטים, לא לתת זינוקים. אנחנו אלופים, בני האדם אלופים בספרינטים. פתאום הוא מתאר, רד, שבוע, יומיים, חודש, שנתיים, זהו, התעייף, נפל. לא, לא טוב, לא טוב, זה לא דרך. יש לך לרוץ 70-80 שנה. ואם בגבורות, יאללה, 120, בסדר. זה לא כתוב בתהילים, זה כן כתוב. 70-80 שנה עם בגבורות. טוב, בסדר, שיהיה 120. יש לך 80-120 שנה לרוץ. למה אתה מוציא את הכוחות? בספרינטים. עדיף, שאם כבר עשית ספרינט, תעשה אותו, אבל אחר כך תמשיך איתו, אל תעצור. אדם לא מחזיק, קשה לו מאוד להחזיק את זה. המון המון אנשים עושים כל הזמן מתעוררים. אני אקפיד עכשיו, עציתי. שבוע, שבועיים, שלוש, פתאום, לא, עציתי, איפה? מה לעשות? הייתה צריכה לעשות כביסה. ומאז? איפה היא? היא נחה. קשה לה, היא סבלה קצת, היה לה בעיה של אסתמה מהזיעה וזה, היא סובלת, לא יכולה להיות כל הזמן על הגוף, אז עכשיו היא בהבראה. היא עכשיו נמצאת במחנה נופש. היא הלכה לספה. טוב, מתי תחזור? לא יודע, תלוי ברופאים. החליטו מה מצבה הרפואי שלה, הציד בארון. למה היא בארון? כי התלהבת, נגמרה התלהבות. אז זה דבר, נגמר הציפור. ככה לא פועלים, זה לא נכון. אם אנחנו ככה נעבוד, בעזרת השם שאתם תהיו בעלי משפחות, תעבור לעבוד, ובכם תהיו שכירים, אם תעבדו ככה אצל מעביד, אתם תהיו עובדים בלשכת התעסוקה. זה לא עובד ככה. אדם צריך להוציא תפוקה מעצמו. אדם צריך להצדיק את קיומו. ממילא אומר הרב, זאת הסיבה של המידות אצל האדם, שהמקבילות להם אלה ספירות רוחניות, מבנים רוחניים של הקדוש ברוך הוא. ברא את העולם, ברא אותך. אתם זוכרים, הזכרנו מבשרי אחרי זה אלוהה, באיוב, כמה פעמים? מה פירוש אחרי זה אלוהה? איך שאני מסתכל על גופי שלי ואני מבין את המבנה, אני רואה את מי? את הקדוש ברוך הוא. כלומר, את המבנה שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש ראש, יש רגליים, יש למעלה, יש למטה. יש צדדים. אנחנו לא שטוחים. אנחנו עם תוכן. יש בנו איברים. כל איבר יש לו תפקיד בשלו. לכן האדם הוא צריך להיות מלא תוכן. וכל האיברים שיש לנו בגופנו, מטרתם מהי? להזיק לנו? הם נבראו כדי להזיק? בדיוק הפוך. הם נבראו בדיוק הפוך. כדי לעשות אותנו בריאים, שלמים, בעלי יכולת. להתפתח, להתקדם, לעשות מה שצריך. אז אם כך, בוא נעשה מיד הפנייה, אם זה הרצון של הבורא מבשרי כזה אלוהה, בוא נשליך את זה עכשיו אל המידות שלי, את ההתנהגות שלי, להתקדמות שלי, אני צריך כל מה לעשות מה? רק תועלת. כל הזמן לראות מה, אם אני, מה שאני עושה זה באמת נכון, האם מה שאני עושה מועיל. כי לא הקובע קובע, ולא המעיל מועיל. לא כל מי שיש לו כובע הוא כבר נהיה איש חשוב. ולא כל מי שהולך עם מעיל הוא כבר נהיה תלמיד חכם. המידות של האדם הופכות אותו לכזה. והמידות של האדם הן אלו שמעידות על האדם. ולכן כשאתה הולך לחנות אתה קונה בגדים לפי מה? לפי מידה. לא במשקל, כי זה צריך להתאים לגוף. את המידות של האדם, הנהגות שלו, צריכות להיות מותאמות. לא, לא למישהו אחר. אדם חייב כל הזמן לבדוק שהמידות שלו מתאימות לו, והאדם הוא צלם אלוהים. הוא בריאה, קדושה, יש בנו נשמה. איך אנחנו יכולים לתת לתכונות שאנחנו בחרנו בהן? להכשיל אותנו, לפגוע בעצמנו, לקלקל לנו, לא לאף אחד אחר. אדם שפוגע בעצמו, אנחנו אומרים לו סליחה, משהו ברח לך, השתחרר לך אום ומורד. איך אנחנו מרשים לעצמנו ברגים כל כך משוחררים? איך אנחנו מסכימים לאפשר לעצמנו כזו תפיסה שאומרת לא נורא, זה יהיה בסדר, התרגלתי, זה ככה, איך יכול להיות? אנחנו לא אוכלים אוכל מקולקל, אנחנו לא קונים משהו מקולקל, וכשמתקלקל משהו אנחנו רוצים לתקן אותו. רק את עצמנו אנחנו לא מתקנים. רק את עצמנו אנחנו מרשים לעצמנו להיות עם שברים, עם סדקים, עם ברגים משוחררים. מה קורה פה? זה רק בגלל שאנחנו לא מבינים שהמידות שלנו, ההתנהגות שלנו, אנחנו מבשרי אחרי זה אלוהה. אנחנו עם צלם אלוהים ואנחנו משחיתים אותו. אנחנו לא מבינים את העומק של הטעות בחשיבה. לכן אנחנו יכולים לחשוב לעצמנו לזלזל, לרדת ולחייך. כי אנחנו לא מבינים את המהות הפנימית העמוקה של מי שאנחנו. וזה מה שלמדנו בשיעור הקודם במוסר אביך, בסוף הפרק. אדם צריך להכיר את הכבוד הבסיסי שלו. הוא לא יכול לוותר עליו. והכבוד הבסיסי שלו מה הוא? יצור. יש כאלה שנלווים שאומרים לו שהוא יצור. כן, אני יצור אלוהי, אני יצירה אלוהית. כן, זה הכבוד שאני לא מוכן לוותר עליו. ואין בזה גאווה. זו אמת. אני נוצרתי על ידי הקדוש ברוך הוא. אז זה מחייב. צריך לשמור על זה. מאיפה הבלבול, אומר הרב, כי אנחנו לא מבינים שיש פה במידות שלנו ספירות אלוהיות. יש פה משהו מסתר. ואני פלא גדול יש לי. פלא גדול, עצום. סליחה, ברכתי קודם. הרי בן אדם, בני אדם, כל כך סקרנים. כל כך אוהבים להסתכל, לחקור, לעיין. דברים שהם לא יודעים אותם. ואני לא מבין. למה אדם לא חוקר ומעיין ובודק את עצמו? הרי זה הדבר הכי נסתר בעולם, זה הוא. נפש האדם היא אחד הדברים המופלאים שכל תורת הפסיכולוגיה על כל השינויים שלה וההתקדמויות שלה לא מצליחים באמת להגיע לעומקים הכי 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 נמוכים שיש, כלומר הכי הכי עמוקים שיש. כי זה רבדים על רבדים על רבדים. למה האדם לא חוקר את נבחי נפשו? באמת. למה אדם לא ניגש אל עצמו מתוך יראת כבוד אל עצמו? למה אדם לא ניגש אל נפשו ונשמתו ומתבייש, מוריד את פניו בבושת פנים ואומר, סליחה נשמתי, חטאתי, עוויתי כלפי עצמי, שאני עכשיו נמצא במצב הזה. זה מדהים, הרי אתה כל כך סקרן, איך אתה מזניח את עצמך? כי האדם לא מבין שהוא לא הגולם מפראג. אדם לא תופס שהוא 10 ספירות אלוהיות רוחניות עטופות אור ובשר. אז הוא לא מבין כמה הוא ספיר ויהלום. הוא לא מבין כמה הוא אבן יקרה. אז הוא משליך אותה בהשפעה. זו דבקות. דבקות היא להבין שאנחנו 10 ספירות רוחניות, אלוהיות, קדושות, נעלות. ואנחנו צריכים להתבונן על עצמנו כספיר ויהלום. מה שנשאר זה רק הסיפור. כי הספר, ספר וסיפור. הסיפור הוא מאוד פשוט. אתה צריך להבין שאת הספר של חייו, הספר שבו הוא בסופו של דבר יצטרך לכתוב הקדמה ויצטרך לכתוב דברי סיכום. הספר הזה, שהספר הזה הוא הסופר, הוא הסופר, הוא הכותב, הוא המאייר, הוא המעמד, הוא המוציא לאור. והספר יכול להיות רב מחר לבניו, בני בניו, ניניו, שיסתכלו עליו, יגידו וואו, יש לנו ממי ללמוד, יש לנו זרקו, יש לנו מנהיג, יש לנו מוביל. ולא יקחו את הספר הזה לאחר 120, או חס ושלום אפילו בחיים, ויעלו אותו באש, כי התביישו לזכור אותו. או שיגידו טוב, שים את זה בארון, פעם בשנה בהזכרה נזכיר. זה הסיפור. הסיפור של החיים שלנו, זה המידות שלנו. הסיפור האמיתי של החיים שלנו, זה הגילוי של מי שאנחנו. ואנחנו חלק אלוהה ממעל. זה דבקות בשם. אתה מגיע להבנה קבועה, תמידית, שהוא חלק אלוהה ממעל, אז הוא יקר בעיני עצמו. מצד הכבוד האמיתי, הבסיסי, לא המזויק. ואז הוא שומר על עצמו. כי הוא יקר. אומר הפסוק, יקר בעיני השם, המוות לחסידיו. אמרנו את זה רק אתמול, בהלל של ראש חודש. מבוש יקר בעיני השם, המוות לחסידיו. מה, החסידים של הקדוש ברוך הוא לא מתים? הם מתים. ואדם ביקר, בעל ינים, מה זה יקר זה? יש למישהו רעיון? באנשים שהם לא חסידם. לא יקר לקדוש ברוך הוא. על מה זה יקר בעיני השם, אמרת לחסידם? רבותיי, אני פתוח להצעות. יש דברים שאני לא מבין, אני מתייעץ. כן, בתחילת השיעור הלכתי לשאול כמה שאלות לפני שלמדנו את זה כאן, מאנשים שמבינים. אני פה אומר, מה פירוש הפסוק? יקר בעיני השם, אהבת לחסידה. מה זה? ובעיני השם לא יקר, אהבת ללא חסידה. כי לא אכפוץ במות המת, כי בשובו מדרכו וחיה. אז אכפת לו. נו, זהו, נעלמתם דומיה? אין איזה רעיון, כיוון, מחשבה, מה זה?
זה אכפת לו, אבל הוא מתחסן ממנו, כי הוא כרגע הוא חותר, אחרי זה
ישוב. אוקיי, עוד רעיון?
כולם חסידים.
כולם חסידים. נו, ברוך השם, איזה רב טוב, כן. יש עוד רעיונות? בטח, מי שלא חושב, אין לו רעיונות. שעשו בפלאפונים, בית השיעור, אז הוא מתקשה לחשוב. כנראה התקשרת על הקודש ברוך הוא לשאול שאלה. נאבד עליך זכות.
מה?
נו, אז יש עוד רעיון. רבותיי, יקר בעיני השם.
שאנחנו חפץ יקר בשביל השם. יקרים בשבילו.
ואחרים לא.
חפץ?
רק החסידים. חסידי השם. לא חסידים עם כובע ומעיל. אמרנו מה העניין הזה.
אולי בעצם כל אחד שעושה מצווה נקרא חסיד.
לא כל אחד שעושה מצווה נקרא חסיד, כל מי שעושה מצווה נקרא פועל טוב.
כל מי שמאמין.
הוא חייב.
כל מי שמאמין.
אוקיי, אבל אדם חייב להאמין.
לא.
כן, יש חובת הלבבות.
יש כאן שלא מאמינים.
לא, בסדר, אז הם לא עושים מה שצריך. בסדר, אני מבין מה שאתה אומר, אבל בוא נמשיך הלאה. כן, מה זה יקר בעיני השם, אמרת לחסידיו.
ישראל.
איך מתי?
ישראל.
ישראל.
כל
היהודים. יפה, עוד.
מה זה המוות?
מוות.
יכול להיות שזה הומיה, כאילו...
אתה אומר בוא ונלמד מהמילה המוות למילה של הומיה. אוקיי, זה רעיון. אפשר לחשוב עליו, לא חשבתי על הכיוון הזה. אוקיי, עוד רעיונות? תשמעו, אני פשוט לא מבין מה עובר. אתם מלאי רעיונות כל הזמן, ופתאום...
אני לא יודע מה השאלה.
בינתכם נהדרה. מה? יפה, מה זה אומר? יקר בעיני השם, המוות לחסידיו. מה זה יקר? במובן פה בפסוק. האם זה במובן שבאמת דבר יקר? כנראה שלא. וזו המילה שעלולה להטעות אותנו. שאני מלמדתם ככה ב... נמצאים ככה בסרעפי מעלה, אתם לא מבינים מה... יקר בעיני השם, המוות לחסידיו. אנחנו רגילים לחשוב שהמילה יקר, זה דבר חשוב, דבר שיש לו ערך עליון. המוות, מה גורם לאדם?
מוות?
מה המוות גורם לאדם? להפסיק בהתקדמות. אדם שהלך לעולמו סיים את ההתקדמות, את ההתפתחות, כי בעולם האמת אין מצוות ואין עבירות, אין שכר על מצוות ואין שכר על עבירות, כי אין שם מצוות. האדם מגיע עם מה שיש לו וחסר את מה שחסר לו, אי אפשר יותר להשלים, אי אפשר יותר להחסיר. המצב נתון. לכן יקר בין השם המפת לחסידה. הרי ברוך הוא לא אוהב, לא טוב לו עם מוות של אנשים, אבל לא במובן של המוות הפיזי, כי זה לא בידינו. זה חלק מהבריאה. על כורחה אתה נולד, ועל כורחה אתה מת. מהרגע שנולדנו, ברוך השם, לעולם הזה, אנחנו מתחילים בספירה לאחור. זה בא ביחד. כמו שאתה גדל, ומתחיל ללכת, וזוכל, זה, ככה גם כן, השעון עובד. זה בא ביחד. יקר בני השם אמרת לחסידיו, זה כשהם חיים. אם אדם לא מתקדם, אם אדם לא פועל, אם אדם לא מתפתח, יקר בני השם. פעם מובן יקר זה בסגי נאור. ככה כותב הבן ישכם. על הפסוק. הוא מדבר על יקר גם אותיות של כופרי אישיות, מקרה לילה. שהאדם הזה נגזר עליו בגלל חוסר ההתקדמות. נגזר עליו להיענש. הקדוש ברוך הוא מחטיא אותו בשוגג בדבר הזה. לא ניכנס לזה. שרוצה יעיין. מיד אנחנו נסיים. תקו. יקר בני השם, אמרת לך סידה. ואדם ביקר, בל ילין, אדם לא יכול לישון עם המחר שלו, הוא יהיה כמו היום. אז אנחנו יושבים כאן, ברוך השם, תראו כמה גילויים אלוהים יש לנו בכיתה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן ומתגלה ומראה אני פה. ואיך אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, כי הוא אמר שהוא יכול. הוא אמר, אני יכול להגיע על כל העולם כולו, לא?
הוא אמר,
אני לבד יכול להגן על כל העולם כולו, שזכותו תגן עלינו. אמר, ביי להם לבריות. לבינים שלנו, אוי, 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 אוי. רואים ולא רואים, שומעים ולא שומעים. אומר לנו הרב, רצל, תפתחו את העיניים, תסתכלו סביב. הקדוש ברוך הוא מולכם, פה. תדבקו בו, תדבק. איך? תתנהגו אחד על השני כמו שצריך. תקנו את המידות שלכם. אז פתאום תראו אותו. תרגישו אותו. כי הוא בתוכם. חלק בלתי נפרד מאיתנו. זה הקדוש ברוך הוא. יש לנו גילויים אלוהיים, אמיתיים. על ידי תיקון המידות, על ידי תיקון התכונות שלנו. ותחזינה עינינו. אמן.